כשצילמתי לא היה לי שם מכונה עם שני צדדים, אז זה יהיה שני דפים. אסביר לכם גם איפה זה לקוח. נחלק את זה לשניים. שכל אחד ייקח לו שניים, אחד מזה ואחד מזה, בבקשה. שניים מאותו אחד. אם יהיה חסר לכם, יש לי פה עוד את זה. יש לי פה עוד משהו. אופה, נפל דף שם. הקטע הזה שלפניכם, יש לכל אחד שני דפים? זה פשוט המשך, זה קטע אחד באות הקודש. למעשה, כשבודקים בקבצים, רואים, זה מאוד נחמד לראות, רואים שזה בעצם שלושה קטעים שהרב קוק כתב, אחד אחרי השני, והנסיר צירף אותם לקטע אחד. יש הכל? זה הראשון, זה השני? זה הראשון, זה השני. אז כל מי ש... הנה, בוא תיקח אחד מזה, אחד מזה. ובכן, אני כאן חתכתי את ההתחלה של הקטע. אני חתכתי את ההתחלה, רציתי שיכנס הכל לדף אחד, ראיתי. אמר לי שני עמודים, ולא יותר. מה שקורה זה שהרב קוק מדבר על שלושה שינויים שקורים בעולם המודרני. שלושה שינויים מהותיים שקורים בתודעה ובמחשבה שלנו, שמחייבים אותנו להתמודדות חדשה שלא הייתה כמותה בשנים הקודמות. זאת אומרת, חל שינוי יסודי, זה לא וריאציות, אלא יש פה איזה שבר. ואנחנו צריכים להיות מודעים לשבר הזה, ומתוך המודעות לו אנחנו צריכים להתמודד איתו. מהם שלושת השינויים? האחד, שינוי במהלך המחשבה החברתית, השני במהלך המחשבה הקוסמולוגית, השני במחשבה התפתחותית. מה זה אומר? מיד מפרש. חברתית זה אומר תפיסת החברה, איך, כיצד חברות בנויות, כיצד התרבות בנויה, מהי התרבות, מהי הדתות, כל הנושא החברתי תרבותי. הנושא השני, המחשבה הקוסמולוגית, זאת אומרת השינוי, זה שינוי כמובן קדום יותר, וזה השינוי ב תפיסת הקוסמוס, שפעם חשבו שאדם הוא במרכז העולם, והקוסמוס מאוד קטן, ואנחנו המרכז, והכל בשבילנו, והיום אנחנו יודעים שזה לא כך. והמחשבה ההתפתחותית זה מה שדיברנו כבר בשיעורים, בשני השיעורים האחרונים, וזה העניין של, שבעצם גישה שמציגה את העולם כמתפתח בתהליכים, שימו לב את נקודת המפתח, מתפתח מלמטה למעלה. זוכרים שבמקום שראינו את המבנה הזה שאנחנו תמיד רואים מלמעלה למטה, יש לנו כאן מודל של מלמטה למעלה, נכון? ושהוא קורה בתהליך. זה שינויים דרמטיים בתפיסה. צריך להבין שכל רוח האדם התרבותי עד המאה, לגבי ההתפתחות עד המאה ה-19 אפשר לומר, כן, עד המאה ה-19, כל החברה, כל התרבות ראתה דברים בצורה מסוימת. מה זה? לא, זה לא קשור. לא, זה לא קשור. אז אחד זה, קח את זה, אחד מפה ואחד מהרוסה. מובן? זאת אומרת, יש כאן שינוי דרמטי בכל התפיסה. בני האדם רואים את העולם אחרת לגמרי. זאת אומרת, האבולוציה, מושג ההתפתחות בכלל, לא רק האבולוציה הביולוגית של דרווין, אלא גם התפיסות של כל התפיסות ההגליאניות וכן הלאה. זאת אומרת, בכלל, החשיבה של ההתפתחות, היא משנה את כל תפיסת האדם את העולם. מה שכל בני האדם חשבו, התמונה של התנ"ך הייתה התמונה השלטת בתרבות המערבית כולה, עד המאה ה-16 ודאי. אחר כך המחשבה הקוסמולוגית השתנתה, כלומר הנושא של המיקום בטבע השתנה עד המאה ה-18-19, ואז המאה ה-19 אפשר לומר, שני הנושאים האחרים, החברתית וההתפתחותית, חלו שינויים ממש ממש דרמטיים. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו יוצאים בעולם חדש, ואנחנו חייבים להתמודד עם כל אחד מן הנושאים האלה ולהבין אותו. בואו נתחיל בעניין של הבנת החברה האנושית. ובכן, הבנת החברה האנושית ובכלל החיים החברתיים היה עניין סגור ורז כמוס לפני המון הגדול בדורות שלפנינו, כמו כל הסודות של החוכמה המעשית והעיונית. מה זאת אומרת? כל עדה וקהילה הייתה סגורה בתחומה. על כל יחיד לא פעלה בגלוי, כי אם הסביבה הקרובה שלו ובתומו הוא חשב, חשב כך, כל יחיד וכל ציבור, שהעולם הגדול הוא רק סביבתו הרוחנית והגשמית. כלומר, בעצם האנשים היו סגורים בתוך איזשהו מין חברה מאוד מצומצמת, וההיקף של האופקים שלהם היו מאוד מאוד צרים. הם היו בדיוק בהיקף של החברה שלהם, והם חשבו שזה הכל. בני ישראל הנבדלים מכל העמים, גם הם היו סגורים בתחומה, ועוד במידה יותר גדולה, מפני שתי סיבות חזקות. מפני הרדיפות הרבות אשר פגשו תמיד בעולם האנושי הגדול, עד מקום שעיניהם היו יכולות לשלוט, ומפני השינוי עיקרי שבהליכות האחים המוחדים המנסים, שביניהם ובין הרומם של העמים, תחת קודש השמיים. זאת אומרת, כל חברה הייתה סגורה בתחומה, עם ישראל קל וחומר, כי אנחנו שונים. קודם כל התרבות שלנו שונה, הייתה מתרבות אירופה, והתרבות האחרות, ובמזרח, נגיד, התרבות של האסלאם מסביב. ושנית, הייתה שנאה, זאת אומרת, גם היה איזו תחושה של גבולות, זאת אומרת, אתם, כל אחד הוא לעצמו. כל אחד, אתם בקהילה, בקהילה היהודית, אתם יודעים שמאז הגטו בוונציה, כן, במאה, מה זה, במאה ה-15, 16, מתי זה התחיל? במאה ה-16? כן, הגטו הראשון בעולם התחיל בוונציה, ששם התחילו לשים איזשהו, להחליט שהיהודים צריך להפריד אותם, צריך פשוט להפריד אותם, במגורים. אז נוצרו קבוצות מאוד מאוד מוגדרות, וכל אחד חשב שבאמת סוף הקבוצה שלו זה גם סוף התרבות. יחידי הסגולה בעלי הדעה הגדולה ידעו מעולם את סוד האחדות הרוחנית. ידעו שרוח האדם רוח כללי הוא, עד כמה שהבדלות הרבות הרוחניות יכולות להיות הסוד שלהם. נכון שיש בינינו הבדלים, להבדיל בין איש לאיש, בין קיבוץ חברת אחד למשנהו, נכון שיש הבדלים, אבל עוד יותר גדול, עוד יותר מכל הבדלות, היא האחדות העצמית שביניהם. כלומר, נכון שאנחנו שונים, אבל היסוד האחדותי בין התרבויות השונות הוא יותר גדול. והמחשבות פועלות ונפעלות בלי הרף. זאת אומרת, משפיעות ומושפעות. פועל ונפעל, זה משפיע ומושפע בלי הרף. וסדרי החיים הולכים ומשתווים. זאת אומרת, נוצרות השפעות ולאט לאט כל אחד מקבל מהשני. מגמת ההשתברות היא ודאי לקלוט תמיד את היותר טוב, היותר בריא ויותר עדין שבכל קיבוץ, ולנטוע אותו על אדמת הכלל כולו. לא תמיד זה כך, כן? שהטוב הוא זה שמחלחל ומשפיע, אבל בגדול, שוב, גישה אופטימית כזו והתקדמותית, מאמינה שהדברים מחלחלים, כמו שהיהדות פתאום מתחילה לחלחל לתוך העולם האלילי. כן? איך זה קורה? לא יודע, עובדה, יוצא מישהו, יוצא פה, יוצא שם, איך אוהבים את זה או שאנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו נראה. עוד בעיתו בזמנו, שהרב קוק לא כל כך סס על כל העניין הזה, הוא חושב שזה היה טרם זמנו, וזה גרם להרבה קלקולים ולדברים לא טובים. אבל עובדה שהתפיסה היהודית באיזושהי צורה, אולי בכל מיני צורות לא שלמות ומעוקמות, חלחלה לתוך העולם האלילי. ודברים משפיעים, זאת אומרת, רואים השפעות. אבל ההמון לא הציץ מעולם למעלה מחוגו, חשב שאין כאן שום יחס, שום כוח פועל והוא מתפל מסביבה זרה. כלומר, שאנחנו ודאי לא משפיעים, או ודאי לא מושפעים, קל וחומר עוד רחוקה על חוגו שלו הקרוב אליו. ובספירת המחשבה המצומצמת הזאת, כלומר לפי התפיסה המצומצמת הזאת, נתרשמה הצורה, נבנתה הצורה הטיפוסית של עולמו רוחני יותר פנימי. על פי התכונה הזאת נצטיירה אהבתו אידיאלית לכל קודש ויחסו לעמו המיוחד, וכלו מתייחס לו תקוותיו לעתיד, חזון רוחו לעולמות החברים של למעלה החושים. כלומר כל התפיסות שלו, גם המעשיות, גם הרוחניות, גם כל מבנה התודעה, נוצר בתוך ההקשר הסגור, ולפי איך שאדם תמיד תפס שהכל רק משלנו, רק בתוכנו, זה הכל משלנו, הכל תוצרת פנים, כן? גם הדברים על החזון רוחו לעולמות החברים של למעלה החושים, זאת אומרת גם התפיסה של מה זה העולם הבא בכלל, מה זה העולם הרוחני, השקפתו על החיים והמוות, שימו לב, יסודות ממש החשיבה, החופש והשיבוד, עמידה ברשות עצמו והמשמעת, כלומר, עד כמה אדם צריך להיות ממושמע לחברה ועד כמה הוא צריך להיות עצמי, זאת אומרת ממש ממש יסודות, הייתי אומר התרבות, או התפיסת העולם העצמית שלנו, הכל הנערג בהריגה מצומצמת, זאת אומרת, התפיסות הכי עמוקות נבנו בתוך ההקשר המצומצם של ציור סביבה בודדת שהינה סך הכל שלה, כל אחד היה סוגרים כאן לתוך עצמו. הזמנים שינו את השקפה הזאת בתכלית השינוי. ככה יש פה, בזה חל שינוי גדול. לא רק בציורם של החוגים המשכילים, כלומר, החכמים שיודעים את הדבר, כי אם בחוג ההמון כולו מקטנו בגלל, שימו לב, זה הבדל עצום שקורה בעולם המודרני, בעולמת העולם הימי ביניימי, כן? וזה מושג הידע. הידע. כלומר, התרחבות הידיעה. מה שהיה סגור. וההפך, הייתה אפילו, היה רצון לחסום את הידע. אנחנו יודעים את זה באירופה. ואצלנו יש תמיד את העניין הזה שהתורה פתוחה לכולם. התורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויתו. צריך להבין שזה דבר מאוד מאוד יוצא דופן בעולם. מאוד יוצא דופן. מכיוון שבכל העולם, אנשי הידע שמרו עליו מכל משמר. ולא נתנו בשום פנים ואופן לאנשים להיכנס אליו. הידע היה סגור. זה היה מוגדר על ידי, בקבוצות, הספריות היו סגורות, זה היה בתוך מנזרים. השפה תמיד הייתה שפה לטינית, לא מובנת לציבור והרחב. הדוגמה שהבאתי לכם כבר פעם, אני חושב, זה מהקתוליות, כן? ששם, כמו שאתם יודעים, אני לא יודע אם אתם יודעים, התנך היה, כלומר, התנך והאצלם הברית החדשה, הייתה כתובה בשפה לטינית. היא לא הייתה כתובה בשפה המדוברת. הציבור לא היה לו שום אפשרות לקרוא איזשהו טקסט מקודש. איזשהו, הבנתם? לא שלא אומרים לך, לך תלמד, כאילו לא אומרים לך את האידיאל של תלמיד חכם. אצלנו אומרים, כל אחד יבוא וילמד, כל ילד צריך ללמוד. ההורים היו בגיל 3, נותנים לילדים ללמד אותם וכו' וכו' וכו'. אלא הכל חסום לחלוטין. הדרך היחידה של האדם הרגיל להתוודע לכתבי הקודש, זה לבוא ולשמוע את הדרשה של הכומר, שהוא יודע את השפה הזאת, והוא מתרגם את זה לשפה המקומית. אתם מבינים? אז אתם מבינים שיש פה תלות גמורה, תלות גמורה בבחינת התפיסה וכו'. מה שעשה לותר, כלומר, הפרוטסטנטיות, כן, השינוי הזה, של הנצרות, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא תרגם את התנך לגרמנית. הוא היה מגרמניה. הוא תרגם את התנך לגרמנית. והתוצאה של הדבר הזה הייתה שפתאום אנשים התחילו לקרוא את הספר בשפה שלהם. פתאום הבינו מה קורה. פעם ראשונה שאנשים התחילו לקרוא את הספר שלהם, שהוא הספר הקדוש. ותוך זמן קצר, יכתבו עוד איזה 40 תרגומים. כל השפות, כל הדברים. זאת אומרת, מיד. וזה שינה לחלוטין, כמובן, בתוך המבנה הדתי, כמובן, מעמד הקומר, וזה, זה עניין שקשור לנצרות. אבל בכל אופן, בענייננו, הידע, אפילו הידע של הקדושה, לא דבר כבר על ידע מדעי, שכמובן היה סגור לחלוטין. לא היה פתוח, אי אפשר היה להגיע אליו. הכל היה סגור ונעול. כן? אנחנו כמובן בנושא הזה של הידע, שונים לחלוטין. שונים לחלוטין, הכל פתוח לפנינו. כמעט הכל, לא הכל. נכון, יש אתרים סגורים. כלומר, יש הרבה אתרים שאתה לא יכול להיכנס אליהם. באינטרנט, זאת אומרת, אפילו שיש לנו את האינטרנט, שבעצם פותח לנו כמעט הכל, נכון? עדיין להרבה אנשים בעולם יש מחסום השפה, זאת אומרת, לא כולם יודעים אנגלית. כן? עכשיו, אתה יכול להגיד לי, מה אכפת, יש לי מספיק אינטרנט בעברית, זה נכון. יש הרבה אינטרנט בעברית, או אני יודע, אבל הצרפתים בצרפתית, ואני מניח, אני לא בקיא, אבל מניח שיש לכל עם בשפה שלו. אבל ברור שבסופו של דבר צריך לדעת את השפה השלטת. אבל עובדה שרוב בני האדם היום בעולם התרבותי, פחות או יותר, הם קוראים, יכולים לקרוא את השפה, את האנגלית, זאת אומרת, את השפה המדוברת. ואנחנו בעצם פתוח לפניהם, וההפך, התרבות מנסה שילמדו, זאת אומרת, מנסים לחנך את האנשים שיקראו את השפה, יקראו אנגלית, יקראו אינטרנט, יפתחו את כל הספרים, את כל המאמרים, את כל... ואנשים יכולים, הידע בעצם הוא כמעט לא מוגבל. אני אומר שוב, יש מספר תחומים שהידע מוגבל, כן, למשל תחומי רפואה, לא, אתה לא יכול להיכנס לכל אתר רפואי, וכל מיני, יש כל מיני תחומים שהם לא, הם סגורים, הם רק לקבוצות, אתרים פסיכולוגיים מסוים, גם סגורים, לא פתוחים לכל אחד, צריך שיהיה לך קוד מסוים, שאתה פסיכולוג, או עובד סוציאלי, או משהו כזה, כמו של רופאים, אתה צריך לך קוד של רופא, רק אז אתה יכול לפתוח את האתר, את ה... יש לך אישור כניסה למקומות האלה. אבל זה סגור. ואני מניח שיש עוד דברים, יש כל מיני קבוצות. אבל בסך הכל הידע, כמובן, מיום ליום, ממש מיום ליום, יש לזה הרבה השלכות, אפילו, אני אומר, דבר תחום הרפואה, למשל, בזמנו לא יום בכלל לחולה, מה יש לו, כן, היו מוסתרים, וכן הלאה וכן הלאה. יש אין ספור דוגמאות לדבר הזה, איך ידע הוא כוח, ואנשים שמרו עליו לעצמם, ולא נתנו אותו. מה קרה פה? הידע נפתח, אבל זה לא רק הידע. והנקודה החשובה של הרב קוק, הידע הוא דבר משני פה. הוא דבר מאוד עקרוני, אבל הוא דבר משני, מכיוון שהשאלה היא מאיפה מגיע הידע. ואז הוא אומר כך, הזמנים שינו את השקפה הזאת בתכלית השינוי. לא רק בציורם של החוגים המשכילים, כי הם בחרו גרמון קולו מקטנו ועד גדוליו. ההכרה החברתית נסבה ונתרחבה, כל יחיד מרגיש שאינו לא בודד ולא סגור בתחום מיוחד לגמרי, אלא שהוא פועל ומתפעל, משפיע ומושפע מהמון חוגים רבים ורחבים מסביבות שונות וגם זרות, ואין לייאש כל רוח לומר שאין לי להתחשב עמו מאומה. כלומר, אי אפשר שלא להתחשב בכל דעה, גם אם יהיה רחוק שבחוקים. אבל כאן החשבון נתגדל, הערבוביה נתרבתה, והצורך למדר וסדרים מערכת רבת גוונים, סליחה, בתחום הצר של המחשבה האמנית הרגילה. כלומר, איך יוצרים את הגיוון, את השינוי, את הריבוי, את הדעות השונות, מצד אחד במחשבה האמנית, ואיך משאירים את כל הטוב שבעולם הרוחני, כן? כלומר, המצומצם לשעבר, בעינו, בעין מקרעת, אחרי כל המהפכה שהשפעה זרה מחוללת, איך שואבים מן הכל רק את הטוב והאמת, הישר והגון, צורך זה נתגדל עד מאוד. הפתיחות הזאת, ההבנה הזאת, כן, גורמת לשפע עצום של ידע ודעות, וצריך הכשרה חדשה איך להיפתח לכל התחומים האלה. ואי אפשר להספיק כי אם על ידי השפעה מרובה של הסברת רעיונות רוחניים פנימיים וטובים, כלומר, צריך להסביר את הדברים המהותיים, שאי אפשר להוציא את הדבר לפועל, כי על ידי המדעת המון משפיעים רוחניים, צריך מחנכים, משפיעים כאן, זה משפיעים רוחניים, זה מחנכים, טובים והגונים, עמלים דעה ורגש טוב ונעלה, עד כדי להשפיע גם בפרוץ באופן היותר רצוי. עכשיו תראו, הדברים, כשנשמעים באופן כללי, הם שהם מובנים ומובנים, פשוטים, מה יכול להיות כבר, מה החידוש, כן, סך הכל. אבל זה לא לגמרי נכון, מכיוון שלמעשה, לנו נראה, כאילו, אנחנו באים מעולם יותר פתוח, אנחנו כאילו מוכנים לקבל את זה. קודם כל, כולנו מוכנים לקבל שאנחנו השפענו על העולם. זה מה רע, אנחנו השפענו, זה בטח טוב. כן? אבל למשל, שאנחנו השפענו, זה לא כל כך נחמד. כן? כי אם אני אבוא להגיד לך איזה רעיון, שאתה מכיר אותו לפני ולפנים, מי, אני יודע, רבנינו, חזלינו וכו'. ואני אגיד לך שמקורו בכלל באיזה מישהו בחוץ. אז מה אתה תגיד? תגיד, יכול להיות. מה? אנחנו לקחנו מהם? וכמה גויים מסכנים, ידע עובדי אלילים, מה אני צריך לקבל מהם? מה אין לי בפנים בבית מספיק? יכול להיות שאני הושפעתי מאיזה רעיון, אני, כלומר עם ישראל, הושפע מאיזה רעיון שאיזה מישהו יוציא או משהו כזה, איך יכול להיות? כן? אז כל הזמן שמדובר על זה שאיזה מישהו אומר איזה רעיון קטן פה ושם, והוא אומר, ואחרי אלף התנצלויות, שהוא ראה דברים, כן, הרמב״ם פותח בשמונה פרקים ואומר לך, אני מביא רעיונות גם ממקורות זרים, אבל אני לא מצטט את המקורות. למה? למה אני לא מצטט? כדי שאנשים יקבלו. אז מה? שמע האמת ממי שאמרה. מה זאת אומרת שמע האמת ממי שאמרה? שמע האמת לא משנה מי אמרה. זה הפשט של המשפט הזה, כן? שמע האמת ממי שאמרה, ממי שאמרה את זה, לא משנה. האמת היא אמת, אז מה אם זה בא מבחוץ, בא מזה, מה זה משנה? מה אכפת לך אם אמר את זה איזה יווני, או אמר את זה איזה, אני יודע מה, טורקי, אני יודע מה, זה משנה מי. שמע האמת ממי שאמרה, אם זה אמת, אני אוסף אותה מכל מקום. כן? ויש לדבר הזה אין סוף, אין סוף התלבטויות. ואנחנו, ואף אדם, ואני יכול להגיד לכם על עצמי, אין לי ספק. הרבה פעמים כשאני שמעתי שרעיון מסוים הגיע ממקום מסוים, וכן הלאה וכן הלאה, הדבר הזה קצת, הייתי אומר, עצבן אותי, כן? במובן הכי פשוט, כן? הדבר הזה מעצבן. ולומר את האמת, צריך כל הזמן לחזור על המשפט הזה של הרמב״ם, שמע האמת ממי שאמרה, ולצרף לזה עוד איזה קטע, שתכף אני אחלק לכם גם אותו, של הרב קוק, קטע מאוד מפורסם, על העניין הזה של ההשפעה. כן.
האם אין איזה מקום להתייחס, בוא נקרא את זה, הכוחות המסתרים שפועלים מאחורי האמת, למה, כלומר, להגיד, אמנם הוא אמר אמירה שהיא נכונה, אבל היא הגיעה לה מכוח התומה או משהו, עושית רעך, לא יודע מה, ולכן אני אסור לי לקחת את זה ממנו?
ודאי. א', שומעים את זה הרבה פעמים. מי אתה שתוכל לעשות את הסלקציה ולקחת מתוך התומעה את הדבר הזה וכו'. זה דבר זאת שלך. וב', אולי הרעיון הזה שאולי אמיתי הוא הרוג בתוך מערד כזה בדת ההיא, ואני יודע אם זה באלילות או באיזה דת נוצרית או מוסלמית, אני לא יודע מה, איפה שזה לא יהיה, או באיזה תרבות אחרת. מי אתה שתיקח את הדבר הזה? ויש לדבר הזה השלכות עצומות לגבי רעיונות, תפיסות, מוזיקה, נכון? הרבה פעמים אנחנו קוראים לזה במוזיקה. מה, אתה שומע מוזיקה כזאת? מה, הוא שומע מוזיקה? אתה יכול לשמוע מוזיקה? לא עזית. שומע, מה אתה יודע מה יש שם? הכל סדרה אחרה, הכל יצרים, הכל זה. ומה זה שמה האמת מי שאמרה? ומי אומר שהם יודעים לנגן בכלל? ומי אומר שזה וכו'. ואחרי זה, אפשר לקחת את זה לקודש? אתם יודעים את כל הגישה הזאת שיכולה לקחת כל מיני שירים, כן? בשבת האחרונה פה בבית כנסת, החזן, זה הפעם שלום חיים, אני שומע. החזן בקדושה שם מנגינה, והיא נשמע לי מאוד מאוד מוכרת, מאוד מוכרת. בסוף התברר לי, זה שיר שאני שנים כבר לא שמעתי אותו. עד שער המשך חזרנו אלייך שני. אז מכירים את השיר? זה מששת הימים. מכירים? מכירים? עד שער המשך חזרנו אלייך שני, עד בליבנו. אתם אפילו לא מכירים את השיר, אה? לכם אתם צריכים לעבור סדרת חינוך על שירי מלחמת ששת הימים. כן? אז זה מילים נורא נחמדות, כן? שער המשך, חזרנו אלייך שנית, את בליבנו, ליבנו תמיד. כן, כל היום אנשים לא ישנו בלילה, אבל רק הלכו וחלמו על שער המשך, כן? זה היה קצת בדיחה. אבל חוב השיר מאוד מאוד נחמד, והמנגינה ודאי נחמדה, אבל אתם ודאי לא שומעים את השיר הזה, נכון? אין, לא שומעים את השיר הזה בכלל. כי מי שר על שער המשך אחרי שהחזרנו את סיני כבר לפני, לא יודע, 20 שנה? אבל זהו, אז אנשים לוקחים מוזיקה ועושים, זה מנגינה נחמדה. אז לקחת או לא לקחת? עכשיו, אז זה לא עכשיו, לא השאלה אם לקחת. השאלה היא, זה כבר חדר, זה כבר בפנים, זה כבר עמוק, כן? אז איך אתה מתייחס לזה? כן? אז אתה יכול להגיד, מי בכלל לקח משם? מה פתאום, הם לקחו מאיתנו. לא, אנחנו לקחנו מהם. זה לא יכול להיות. וכן הלאה. וכמובן, השאלה עד איזה מקום אתה הולך. האם אתה יכול להגיד את זה על רבנים, אתה יכול להגיד את זה על חז"ל, אתה יכול להגיד את זה על התנ"ך. מה רמת הדבר הזה וכו'. מה אומר הרב קוק? הוא אומר, אין דבר כזה, קח בחשבון מה הטענה המרכזית שלו. הכל משפיע ומושפע. אל תעלה על הדעת שאנחנו רק השפענו על העולם. אין ספק שאנחנו השפענו על העולם. אין ויכוח שעם ישראל מביא לעולם עמדה רוחנית דתית חדשה, והעולם משתנה באופן טוטלי מאז שעם ישראל הגיע במת ההיסטוריה. על זה אין ויכוח. עם ישראל מביא לעולם עולם חדש, אמונה חדשה, וזה חודר, אתם צריכים להבין, זה חודר, לא, זה לא אמונה טוב להאמין בהשם אחד, זה משנה את הכל, מהו האדם, ומה היה אידיאל, מה היו האידיאלים של האדם, מה התפיסה, מה היחס לחומר, לרוח, מה זה משפחה, מה זה החיים, מה זה אוכל, מה... הכל בכל מכל כל, זאת אומרת, צריך להבין, זה הכל משתנה, מאלף עד תף, זאת אומרת, התורה, במובן מסוים אפשר לומר, היא משנה את כל העולם. כן? במובן מסוים, נכון, היא משנה את כל העולם. כמה, אולי אנחנו, לא משנה כמו שאנחנו רוצים, לגמרי, אולי בדרך עצרו, לקחו דברים באופן חלקי, אני יודע מה, שינו, אבל אי אפשר להתעלם, כמובן, מהדמיון, והדמיון המכוון והברור שיש לאסלאם, ניקח את האסלאם כדוגמה, בין האסלאם לבין היהדות, נכון? אי אפשר להתעלם, וכל מי שיצא לדבר עם מוסלמים אי פעם, וקצת לפטפט איתו, לשוחח איתו על כל מיני שאלות הלכתיות, והוא רואה שהדמיון הוא פשוט לא יאומן, כן? וזה לא דמיון מקרי, זה לא במקרה קרה, זה... מישהו שאב פה מים ממעייני הישועה, כן? מישהו לקח פה, אולי ישירות מיהודים, אולי דרך נוצרים, וזה, לא יודע מה הם עשו שם, ומי לקח בדיוק, אם זה מוחמד, אחרים אחר, לא בקיא כך בעניין של ההיסטוריה המוסלמית בראשיתה, אבל ברור, אתה רואה את המקורות, אתה רואה איך הכל, וכולם מצביעים על זה. זאת אומרת, ברור שאנחנו השפענו. עכשיו, אבל מה? אומר לך, הרב קוק, אנחנו לא רק השפענו, אנחנו גם מושפענו. זאת אומרת, רעיונות מחלחלים. אז, למשל, אדם כמו הרמב״ם, כמו שאומר המשכילים, היו לגמרי מודעים לדבר הזה. והם לקחו באופן מודע ספרים, פילוסופים של כל מיני הוגים, השתמשו בהם, והם בררו, ואת זה אמרו זה כן, וזה לא, וכן הלאה. מה תמיד אומר הרב קוק? לעולם הלקיחה היא לא לקיחה, כאילו מה שבא ברוך הבא, אלא תמיד זאת לקיחה סלקטיבית, זאת נקודה מאוד עקרונית, כן? זה לגבי השאלה מה לוקחים ואיך לוקחים. ברור שיש... הלקיחה היא תמיד סלקטיבית, זאת אומרת, אתה בורר את הדברים, אתה מקבל רעיונות, אבל תמיד, מי שלוקח, הוא מספיק מוסמך כאן, זה לא שהוא קיבל הסמוך אל העניין, אני לא יודע מה מאיזה שלושה רבנים, אלא הכוונה שהוא, ההוגים שלוקחים את הדברים האלה, הם אותם אנשים שבאמת יש להם מספיק, אנחנו מקווים כך, כן? כלומר, אפשר להגיד שאנחנו מקווים שיש להם את המספיק אחריות לקחת את הדברים באופן סלקטיבי, ואחרת הדברים אולי לא היו מוצאים את מקומם בעם ישראל. למה? כי זה היה כבר נפלט. אז אני רוצה עכשיו להביא לכם דוגמה שהיא עד איפה הרב קוק מוכן ללכת עם הרעיון הזה. כן? אז בבקשה תחלקו את הדף הזה. בקטע השני, מתוך עדר היקר, קטע באמת באמת חשוב. והוא אומר כך, כשבאה השורולוגיה לעולם ונקפה את הלבבות, כלומר, גרמה לדפיקות לב, כן? מה זה השורולוגיה? השורולוגיה זה מדע המזרח הקדמון. כן? שזה דבר לגמרי, זה המאה ה-19, דבר לגמרי לגמרי חדש, שהתחיל בתקופה האחרונה. מה הבעיה? למה היא גרמה לדפיקות לב לכל מיני אנשים? בדמיונים שמצאה לפי השערותיה הפורחות באוויר, שימו לב לאמירה מיד לביקורתיות, ראינו את זה גם באיגרת על ההתפתחות, הוא אומר ההתפתחות עוד צריכה לעבור התפתחות, זאת אומרת, תמיד היחס של רב קוק לעמדה המדעית הוא יחס אביוולנטי. זאת אומרת, הוא לא אומר, הם רק אומרים איזה מילה, מיד הוא עובר לדום מתוח, ואומר, אופ, 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 מה זה פה וכו'. אז הוא אומר, השערותיה פחות באוויר. תמיד יש לו איזה משהו קצת חשדני, וזה מאוד מאוד בריא, נכון? אנחנו אף פעם לא צריכים לקבל איזושהי עמדה מדעית. מה שלא תהיה, אפילו שהיא נאמרת בטון עם המון המון ביטחון, אנחנו לא צריכים לקבל אותה כדבר, כתחנה סופית. מסיבה מאוד פשוטה, שרעיונות מדעיים, כן, זה מעלתו של המדע, שהוא מספיק פתוח, אמנם הוא לא משתנה כל דקותיים, אבל בסך הכל, תפיסות משתנות וכו' וכו', ודאי במדעי רוח, כן? שלא, כמובן שיש לנו מדעי טבע, יש לנו מדעי רוח, אבל אז זה נאמר פה מתוך החשדנות. אבל תשימו לב שהחשדנות הזאת, או הייתי אומר, אי קבלה, באי הצייתנות הזאת למה שאומר המדע וכו', לא גורמת לו את מה שהייתי מצפה. שאומר, רגע, השערותי הפחות באוויר, אז בכלל מה אתה מתייחס אליהם? כולה השערות, נו מה, הם המצאו איזה שני לוחות, אני יודע מה, חימר, אני יודע מה, באיפה, באיזה מקום, אני יודע, בעיראק. מה, אתה חושב, אני אתרגש מזה, זה הכל השערות, הם לא מבינים, לא יודעים, ומה יודעים מהתאריך, הם לא מבינים מהחיים שלהם, וזה, וזה. כך עולה לזלזל. שלום, שלום, ולהתראות, נכון? אבל זה לא, ואנחנו יודעים שהרבה עושים את זה כמובן, כן? הם פותרים את כל הבעיות, את זה, זה לא נכון, הם לא יודעים וזה, וללכת הביתה. וכמובן כשאתה לא, וזה גם מאוד חשוב, שאותו אדם לא ייחשף לחומר הממשי, הוא רק ניזון מכלי שני ושלישי, אז הוא פוסל. אבל אם הוא יושב ושומע, הוא רואה שהדברים הם בכל אופן רציניים, כן? זה לא משחקי ילדים. בכל אופן, גם אחרי שאתה שומע את כל הדברים, הרב קוק אומר, שאתה ברדה ברביר, בכל אופן, זה לא מונע ממנו להתמודד, ההפך. תשימו לב, זאת נקודה מאוד חשובה, אני חוזר עליה, שראינו את המגרת כופלה מדלת, שזאת איגרת שאמרתי לכם, היא ממש פנינה במובן הזה של התמודדות, שהוא אומר, לא אכפת בעצם הרב קוק, הוא לא כותב את זה מפורש ככה, וכך משהו מדבריו, לא אכפת לו אם הדעות יתחלפו, לא אכפת לו אם אותם השערות יתחלפו. מבחינתו, כל דעה שעולה על הבמה, לא סתם רעיון שקופץ, אלא התפתחות מדעית, היא אתגר לתפיסה הדתית שלי, זה מאתגר אותה ומרומם אותה לבנות את ארמון התורה ממעלה. אתם מבינים? זאת אומרת, זה לא משנה שמחר הדעה הזאת ייפול. אני את שלי כבר הרווחתי. אני כבר הרווחתי מהעמדה המדעית הזאת שהתגרה אותי וקידמה אותי בהבנתי את תורתי שלי בצורה יותר מעמיקה. הבנתם? לכן זה כל כך, יש פה המון פתיחות, כן? אם תבוא אל הרב קוק ותגיד לו, מה אתה תורח כל כך הרבה? אני יודע מה, בעוד 100 שנה, מי יסתכל על המדע הזה בכלל? הכל יהיה אחרת. נגיד, מה אכפת אם היה בעוד 100 שנה? בינתיים אני התמודדתי, והתעמקתי, והבנתי, וחד... מה, בסדר, בעוד 100 שנה, יהיה בעוד 100 שנה, התמודדויות חדשות. זה בסדר גמור. כלומר, הרב קוק בעצם לא רואה את התפתחות המדע. כסיטרה אחרה המאיימת מבחוץ על הבית הקדוש והמואר מבפנים, מבינים? אלא הוא רואה את התפתחות המדע כהתגלות אלוקית שהיא חשובה והיא מעניינת, היא חלק מהתפתחות הרוח האדם, היא נעשית במובן מסוים בהשגחה, אם אפשר לומר, כאילו הרוח האלוקית מתגלה גם שם. ולכן מה שעלינו לעשות, זה איזה סוג של צירוף הדברים. כמו שאדם, נכון? יש לו סתירה בין שתי מסכתות, נכון? אז הוא מנסה לפתור, הוא לא אומר, זה ברייטה, זה לא במשנה. הוא לא אומר כך, הוא אומר, מה זאת אומרת? אז מה, זה ברייטה? מישהו אמר, בואו נבדוק, בואו נראה. זאת התייחסות רצינית למקורות. אז גם פה, הרב קוק רואה את מה שמתגלה מחוץ לבית המדרש כמשהו משמעותי. יש לו יחס חיובי כלפי זה, ולא יחס מזלזל. מובן? אפילו שהוא אומר פחות באוויר, אתם שמים לב? שימו לב לנקודה הזאת. האמירות האלה שהוא שולח ואומר גם שם, הוא אומר, אחר כך נילחם, כך הוא כותב בקופלה מדלת שם, אחר כך נילחם על הדעה, נתווכח איתם היא נכונה או לא, הוא אומר, אני לא בטוח שהיא נכונה, אבל קודם כל אני הרווחתי את שלי. ובכן, היא מצאה דמיונים בין השערותיה הפורחות באוויר, בין תורתנו הקדושה, לדברים שבכתבי היתדות, בדעות, במוסר ובמעשים. כן, כאן הוא נוגע בשאלה של איך היא מוכרת בתור מה? לא מוסר הטבעי, אלא חוקי חמורבי. שמעתם על זה? שמעתם? ודאי חלק שמע, לא שמע, בסדר, חוקי חמורבי. זאת היה איזה מלך אחד, שכתב חוקים, והוא קדום למתן תורה, והוא כותב כל מיני חוקים, יש להם קובצי חוקים מעניינים וטובים, ויש דמיון בין חוקי חמורבי לבין מה שמופיע בתורה. אוקיי, הלאה. האם הנקיפה הזאת יש לה מוסד שכלי אפילו במעט? כלומר, האם אנחנו צריכים באמת להתרגש מזה? וכי אין זה דבר... שמים לב לעניין של ההשפעה, אתם רואים? הוא מתמודד פה עכשיו עם השפעה, הוא אומר, מה הוא אמר? היום אנחנו יודעים שיש השפעות. אני חושב שיש השפעות. אנחנו לא הכל בחבורה, במערה שלנו הכל נעשה. יש השפעות. הוא הולך למקום הכי הכי כבד, נכון? אני אומר לך חזל, אתה אומר, מה? חזל הושפעו? שהוא אומר לך, לא חזל, הוא דורך על התנך. נדבר איתך על, על התקופה הראשונית ביותר. עכשיו הוא צריך להתמודד עם בעיית השפעה ברמה הראשונה ביותר. מה אני עושה עם דבר כזה? אז הוא אומר, מה הבעיה? תראו איך הוא פותח. מה, יש איזה מוסד שכלי אף במעט? שימו לב, הפתיחה נורא יפה. הוא אומר, רגע, מה? זה בכלל מפריע לך? וכי אין זה דבר מפורסם שהיה בין הראשונים יודעי דעת אלוקים, נביאים, גדולי רוח, מתושלח, חנוך, שם ועבר, וכיוצא בזה, וכי אפשר שלא פעלו כלום על פני דורם, אף על פי שלא הוקרה פעולתם כפעולתו הגדולה של איתן האזרחי, אברהם אבינו שלו. כלומר, מה אתה חושב שהם לא השפיעו? ואיך אפשר שלא יש שום רושם כלל בדורותם השפעותיהם? ולא הם מוכרחים להיות דומים לענייני תורה? איך הוא עונה? אנשים טובים. לפי התורה, הרי התורה אומרת לנו, התורה מספרת לנו, שהיה אחד שקראו לו חנוך ומתושלח ושם ועבר. התורה מספרת לנו על זה. כלומר, חוץ מאברהם אבינו, איתן האזרחי, שכבר פיתח אותנו, ואנחנו משם יבנה וצאצאה, ויש לנו תורה ומצוות וכו'. התורה מספרת לנו שלפני כן, זאת אומרת, ברמה כלל אנושית, מסתובבים כל מיני אנשים ממש טובים, והם, הוא אומר, לא יכול להיות שהם לא אומרים גם דברים טובים. מה, מה? כאילו הרב קוק אומר ככה, בוא נגיד שמצאת משהו דומה, בסדר? יפה. עכשיו נגיד שאתה קורא את התורה, ואתה מגלה שיעקב אבינו ישב 14 שנה בבית מדרשו של שם ועבר, נכון? לדעתך, ישב שם לבד? מה אתה חושב? לא ישב לבד. היו שם עוד כמה. מי הם? מי הם אותם אנשים? מה אתה חושב? מה, הם לא השפיעו? הם לא הסתובבו? עכשיו, שם ועבר, כל אנשים מסתובבים בעולם דברים, הגיעו ממקומות טובים, מה יש, מה אתה חושב? אז נכון שהתורה והמצוות במובן המלא, זה אברהם אבינו, ואחר כך יצחק, ויעקב, והשבטים, ואחר כך תורת משה וכו', זה מה שאנחנו. אבל לבוא ולומר שלפני כן, אפס, ריק, הבור ריק, אין בו מים, מה? למה להגיד את הדבר הזה? למי שקורא את התורה בפשטות, למי, לא צריך להיות בשביל זה איזה אדם פתוח במיוחד. הרי גם אדם תחשוב, זאת אומרת ששם ועבר הסתובבו ומתושלח, אני לא יודע למה הוא התעבב מתושלח כל כך, כן? כי מתושלח לא נשמע בתורה כאדם, הייתי אומר, איזה תמיד חוכם במיוחד. אבל נגיד מתושלח, הוא חי הרבה שנים, הוא בטח הספיק ללמד הרבה אנשים, כן? אז מתושלח, יושב, לימד, אולי ראש ישיבה, אולי הרם באיזה ישיבת הסדר, אני יודע מה. מה הוא, הרבה שנים, היה לו... כמה? 969 שנה, הוא הבן אדם הספיק, הרבה מחזורים עברו בישיבה שלו. אז הוא לימד את כולם, אז אולי הדברים קצת נעלמו והתפוגגו וזה, אבל לא, אני לא יודע בדיוק מה, הוא לימד, הוא אומר הרב קוק, אבל זה דברים דומים. סך הכל הם היו, יעקב למד שם 14 שנה, מסתובב, היו דברים טובים. הם... אתם מבינים את הכיוון? הכיוון הוא כאילו בא ואומר, גם לקורא התמים של התורה, יכול לקבל, שימו לב, זו אמירה מאוד מעניינת, שמחוץ לקופסה הקטנה שלנו, מסתובבים אולי עוד דברים טובים. גם לפי התורה, זה החידוש. מסתובבים דברים מעניינים. למה לחשוב שהם נעלמו? למה לחשוב שהם התפוגגו? מסתובבים דברים. מה יש? זה, זה, זה פותח פתאום את הראש... למחשבה, זה פתאום משחרר אותך. כי כל הזמן אתה אומר, רק שנייה אחת, מה עם הגויים האלה? בואי נע, מה אני לוקח מהם? מה אנחנו לוקחים מהם? פתאום בא, הוא אומר לך, אדוני יקר, רגע, מה רע, מה רע, מה, מה? מה, הכל אצלך בכיס? למה, מה? ואם זה בא ממישהו אחר, אז זה בהגדרה כבר פסול בגלל שזה ממישהו אחר. צריך לבדוק, אני לא לוקח את זה, זה לא שאני מקבל את זה. מה שכתוב לי בתורה זה סיפור אחד. מה שאני לוקח מישהו בחוץ זה סיפור אחר לגמרי. לא לוקח באותה צורה, אבל למה להגיד שאין שם דברים טובים? מה יש? מובן? אתם מבינים? אז שימו לב לפתיחה, הוא עדיין לא סיים. שימו לב לפתיחה, הוא אומר, גם לפי התורה יש דברים טובים שמסתובבים מחוץ לעולמנו האישי, הפנימי. ובעניין דימוי המעשים, הלא כבר מימות הרמב״ם ולפניו בדברי חז"ל מפורסם הדבר שהנבואה מתנהגת עם טבעו של אדם, כי טבעו ונטייתו צריכה להתעלות על פי הדרכה האלוקית, שלא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. על כן, תראו, זה משפט, הרב קוק כאן כותב בקיצור נמרץ רעיון שהוא עכשיו לוקח אותו למקום מסוים, אבל הרעיון הזה עוד לפני שלוקחים אותו כבר יש השפעה, אז אני ארוץ איתו עוד קצת ואחרי זה אני אלך טיפה אחורה. על כן כל הדברים שמצד החינוך, אם כן התורה הולכת עם האדם, זאת אומרת, שימו לב לרעיון, הרעיון הוא שהתורה מדברת עם מי שנוכח מולה, שימו לב, זאת אומרת הנביא, נגיד הנביא כשהוא מדבר, לא משנה מה הנביא יודע עכשיו, לא משנה מה יש לו עכשיו בראש, מה האמת שלו, זה לא מעניין אותו ואותנו. הוא שואל את עצמו שאלה פשוטה, איך אני מחנך את האנשים? הגישה היא גישה חינוכית, ולא גישה של איזה הפצת ידע כללי. הגישה היא גישה חינוכית. בסדר? זה אומר כך. על כן, כל הדברים שמצד החינוך שקודם למתן תורה, מצאו מקום באומה ובעולם, אם רק היה להם יסוד מוסרי, והיה אפשר להעלותם למעלה מוסרית נצחית ומתפתחת, השאירה אותם התורה האלוקית. מה הוא אומר? מה הוא אומר פה? יפה מאוד. זאת אומרת, התורה לא בוחלת בדברים שמסתובבים אם הם טובים. הוא קושר את זה לרעיון, זה נורא מעניין פה, יש פה איזה משהו שהוא מעורר מחשבה קצת, הוא קושר את זה לעובדה, קצת יכול להיות שהוא כאילו רוצה לומר התורה לא יכולה אחרת. שמים לב, יש פה איזה צליל כזה שהתורה תמיד מדברת עם אנשים, היא לא יכולה לבוא לאנשים להגיד, תשמעו, אני קורא לזה, תעשו ריסט, כן? כל מה שיש לכם בראש, מעמד הר סיני, קודם כל, כל מה שיש לכם, תזרקו לזבל. דבר ראשון לזבל. עכשיו, אחרי שעשינו ריסט, בואו עכשיו נתחיל לפרמטים, עכשיו נתחיל למעלה מחדש בתוכנה אמיתית. כל מה שהיה, לזבל. כן? אז אומר רב קוק, אי אפשר לעשות דבר כזה. אי אפשר. אתה לא עושה דבר כזה. אז מה אתה עושה? אתה אומר, בוא. תראה, יש דברים שאתה עושה אותם והם איום ונורא. אתה עובד עבודה זרה? אין. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. אין. כל מנהג של עבודה זרה שיש לך, אין. התורה, אומר הרמב״ם, נלחמת באופן קיצוני בכל נושא של עבודה זרה. זה בשבילה היסוד. עכשיו, אם היא מגלה כל מיני התנהגויות, כללים, חוקים, שהם דברים חיוביים, אתה אומר, וואו, לא יודע, הגיע מאברהם אבינו, הגיע מהשפעות של שם, מתושלח, השפיע, אני יודע מה, לא משנה איך, מה אכפת לי? אומרת התורה, יש שם דברים טובים? ברוך הבא. כן. עכשיו, כאן הוא עדיין אומר את זה בצליל, שימו לב, צליל של, אתה לא יכול אחרת. אתה לא יכול לחנך אנשים, לבוא, להגיד להם, תעשה ריסט, תזרוק את כל מה שיש לך בראש, מה הדבר הזה? אני מזכיר לנו קצת את הסיפור של החזרה בתשובה, נכון? בא חוזר בתשובה. אתה יכול להגיד לו, אדוני, תראה, כל מה שלמדת עד היום, הכל הזה. מי חינך אותך? נו, מי המורים שלך? תגיד לי, מי המורים שלך? מה לימדו אותך? אתה ישבת כל היום מול הטלוויזיה, מול האינטרנט, זה החינוך שלך. קודם כל ריסט, זרוק את הכל. עכשיו בוא, אני אומר לך תורה. בסדר, יש בטח סגנון כזה, אני מניח. רב קוק לא אומר את זה. אמר, אדוני, בוא נראה מה יש לך. יש לך מוסר, יש לך דברים. תביא, ניקח, נעלה, נקדש את זה. כן? אנחנו מכניסים את זה לנצח. זאת אומרת, מקדשים את הדבר, מעלים אותו, מכלילים אותו ומתקנים אותו. זאת הגישה. אז זה כאילו גישה ראשונה. ובהשקפה יותר בהירה, עכשיו שימו לב איך הוא שבצו את הצעד הבא, זהו היסוד הנאמן להכרה התרבותית הטובה הנמצאת בעומק טבע האדם. אנחנו מאמינים שבעומק טבע האדם יש משהו טוב. באופן שזה ספר תולדות האדם, הוא כלל כל התורה כולה. והוא כלל יותר גדול מהכלל של ואהבת לרעך כמוך כדברי רבי עקיבא. כן, יש ויכוח מהו הפסוק הכי חשוב, כן? האם זה ספר תולדות האדם או ואהבת לרעך כמוך? עכשיו, מה זה, זה ספר תולדות האדם? זאת אומרת שבתוך מין האדם, ברוח האדם, יש דברים טובים. עכשיו, זאת אומרת כך, זה לא שהתורה אומרת לעצמה, מה לעשות? אי אפשר לעשות להם ריסט. אז בוא ניקח עוד מה שאפשר, נגרד קצת שם, אני יודע, נעשה כאילו אנחנו לוקחים, שלא ירגישו שאנחנו בכלל משגעים אותם וזה. אתה שומע צליל דיעבד? אומר לו, אולי זה הרבה יותר עמוק מזה. אולי אפילו אני לא צריך להשתמש במטושלך אפילו. שימו לב, לצעדים של ההתקדמות של הרעיון שלו. בהתחלה הוא אומר מטושלך. אחר כך הוא אומר, צריך להכניס כל מה שאפשר. עכשיו הוא אומר דבר הרבה יותר עמוק. הוא אומר, זה ספר תולדות האדם. מה אתה חושב? יש לך תרבויות על תרבויות. הכל זבל? הכל שקר? הכל סיטרה אחרה? אני לא אומר לקחת אותה. הכל סיטרה אחרה? אין שם כמה יעלומים שאפשר לחפש בתוך כל הזבל? מה? יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, רוח האדם. עכשיו, אם אתה מאמין ברוח האדם, בתרבות, במה שאנשים מוצאים, אתה לא מאמין שבתוך רוח האדם יש דברים טובים. אז מה שתגיד, שכן, האדם, שבו לכם פה עם החמור, עמד עומד לחמור, ועוד נמצא לכם כל מיני מאמרי חזל נחמדים כאלה ואחרים, כן? בסדר. אי אפשר למצוא שם משהו. רוח האדם. אתם שומעים? זה האמירה היותר עקרונית. שאר הדברים לפני כן היו כצעדים עוד מהססים קצת. כן? הם היו עוד מהססים. הוא אומר, מה, מטושלך לא השאיר להם וורד כמה רעיונות יפים? ומה, אפשר לעשות אחרת? אתם שומעים את הצליל הזה? פה הוא אומר, רבותיי, לא יכול להיות שכל הסביבה היא ריקה והמרחב ריק ורק הנקודה מהירה. לא. אורות גנוזים במרחב. אתם רואים? הנה, האורות גנוזים במרחב. רק צריך להביא אותם, צריך להעלות אותם. אי אפשר להשאיר אותם איך שהם, כי כשהם בתוך המרחב יש שם רעיונות נחמדים וזבל ועבודה זרה והכל ביחד ויוצא שם כזה מישמש ויוצאים דברים ממש גרועים. ולכן צריך פשוט, מה שצריך לעשות זה פשוט להעלות את הדברים. וזה היסוד, והוא כותב את זה, פה הוא לא כותב את הדבר אני חושב, במקום אחר הוא כותב את אותו רעיון, ואז הוא אומר שזה בעצם היסוד של העלת ניצוצות. זה עבור, זה עומק המושג העלת ניצוצות. מה זה העלת ניצוצות? זאת תפיסת עולם שמאמינה שבכל מקום יש משהו לעלות. הלאה. דברים כאלה וכיוצא בלעיר לעלות הלב, כל מבין דבר בשקפה ראשונה, ולא המקום למצילה למציאות כפירה שרלטנית, שרלטני זה חובבני, שתתפשט בעולם ושתתחזק על ידי המאורעות הללו. אמנם היא באה וכולי, כאן יש לרב קוק איזה טענה מאוד מעניינת, אני אומר רגע אותה רק במשפט אחד, זה לא הנושא שלנו עכשיו, הטענה של רב קוק היא מעניינת ביותר, שהכפירה באמת משתלטת על העולם, הוא מתכוון עכשיו לעולם הישראלי, אני לא יודע, הוא לא מתכוון עכשיו לעולם בכללי, הוא מתכוון לעולם הישראלי, משתלטת מתוך, בכלל לא מתוך טיעונים תיאורטיים, רוחניים, אני יודע מה, הכפירה, מגלל, אני יודע מה, ביקורת המקרא, או דברים כאלה. כל הדברים האלה, אין שום בעיה לפתור אותם, זה דברים קטנים, זה לא רציני. כן? הבעיה היא הבעיה המוסרית. זאת הטענה שלו, זאת טענה מאוד מעניינת. מה הכוונה? אנחנו, תופסי התורה, לא מתנהגים כמו שצריך. או אנחנו לא משדרים שאנחנו באמת הכי טובים. טובים לא במובן של מוצלחים, כן? הקבוצה הכי טובה, אלא טובים במובן של מוסריים וערכיים. אם היינו החברה הדתית, הייתה החברה הערכית, כולם היו עומדים בדלת לפתחנו. זו אמירה מאוד מעניינת, ואני אספר לכם איזה סיפור קטן, למרות שזה, אני אומר, זה לא הנושא שלנו היום, אבל הייתי פעם באיזה תנועה שאנחנו הקמנו, שהייתה, תפקידה היה לקרב אנשים לתורה ומצוות, לא נערים, לא כמו גשר, זה היה קשור לגשר, אבל הרעיון היה לקחת משפחות, אנשים מבוגרים, ולקרב אותם, ולעשות להם מין סמינרים כאלה, וימי עיון, וכו'. והתנועה הזאת הייתה משהו כמו 10 שנים, אחרי זה, משהו נפסקה. ואנחנו היינו עושים סמינרים, והם היו מאוד נחמדים, והם היו מוצלחים, היו כמה אנשים שמת התקרבו, היו כאלה שלא, וכתיבם של דברים. פעם אחת ביקשנו מהם להגיד, בלילה האחרון, שיספרו משהו שהשפיע עליהם וכו'. קמה אישה אחת, אומרת, תראו, ההרצאות שלכם היו מרתקות. מה שלמדנו פה היה ממש מעניין, מאלף. אבל אני רוצה לומר לכם, זה לא מה שהשפיע עליי. יש פה משהו אחר שהשפיע עליי מאוד. אתם הבאתם לפה, כדי לעזור לנו להקשיב, הבאתם פה נערות משירות לאומי או משהו כזה, שיבואו בחופש שלהם לחשבון זמנם, וישגיחו לילדים שלנו, בשעה שאנחנו שומעים את ההרצאות. כן, אנחנו גייסנו כל מיני בנות שהתנדבו, והם שמרו על הילדים, וההורים שמעו הרצאות. אומרת אותה אישה, אני הסתכלתי על הבנות האלה, על הבת הזאת שבאה בהתנדבות על חשבון החופש שלה בשביל לעשות את הדבר הזה. היא נכנסת לחדר, כך היא אומרת, היא אפילו, יש שם טלוויזיה פתוחה, אפילו לא מסתגלת על הטלוויזיה, היא עוסקת במה שהיא צריכה. אמרתי לעצמי, כך הייתי רוצה שהבת שלי תהיה, כך הייתי רוצה שהיא תהיה. הבנתם מה השפיע? זה מה שהשפיע. הרצאות, כפירה, דת ומדע, מדע ודת, זה מעניין, זה מעניין, זה מעניין. זה לא השפיע. היא אומרת, זה היא פתאום קלטה שיש פה משהו אחר. היא קלטה משהו. פה יש משהו. זאת אומרת, אני רוצה שבת שלי תהיה כך. והרבה אנשים אומרים שבסופו של דבר מה שמשפיע על אנשים ומדבר עליהם באמת, זה דברים, זה הדברים האלה. זה איזה שהם דברים שהם מעבר למילים, שהם ההתנהגות, סוג של ערכיות. למשל, שולחן שבת משפיע על אנשים, גם בגלל הקדושה שם, אבל גם בגלל איזה משהו של איזה אחדות מסוימת שנוצרת, איזה משהו, כל מיני דברים מאוד מאוד עדינים שנוצרים שם ואנשים חשים אותם. לענייננו, זאת הטענה של הרב קוק, כן? זו טענה, אני אומר, שהיא מעניינת לבחון אותה. הייתי אומר, שווה לבחון אותה אחרי 100 שנה. היא נכתבה בערך לפני, קצת יותר מ100 שנים, כן? נכתבה בערך לפני 108 שנים, אני יודע, משהו כזה. בערך, אני חושב, ממש די, תחילת ה-120, 1905, לא הגיע לפה 5, 6, 7. אני יודע, נגיד בערך 100 שנים. אז אפשר לשאול את זה היסטורית, האם זה נכון על הדברים. אני מניח שזה נכון במידה רבה, יכול להיות שזה לא תמיד נכון. אפשר להתווכח. אפשר לבחון את הדבר הזה היום, כן? האם לדעתכם החברה הדתית, אם הייתה מציגה עולם ערכי וכו' וכו', האם בסופו של דבר זה היה כובש את השוק? כן, דיונים, לא דיונים, עזוב. אנשים הבאים אומרים, שמע, עזוב חברה. מובן? לצערי הרב, זה נקשר, אני לא יחס פה כמובן לעניינים פוליטיים, אבל זה נקשר העניינים האלה של יהודה ושומרון, שטחים וכו'. כי יוצרים דימוי, בכלל לא חשוב לי עכשיו אם הוא נכון או לא, יוצרים דימוי של קבוצה לא מוסרית. אתם מבינים? זה בשבילנו, אם לוקחים את המשפט הזה, מבחינתנו זה בעיה ממש קשה, שכאילו יוצרים דימוי של חברה שהיא אטומה, היא לא מוסרית. נגיד את זה בשפה, בסלנג, היא שורפת עצי זית של פלסטינים. ברור? זה לא משנה, אני בכלל לא מתייחס לבדם אם זה נכון או לא, פרובוקציות, זה בכלל לא... אני בכלל לא מתייחס לשאלה הזאת, זה בכלל לא מעניין אותי מה האמת כאן, אני רק אומר הדימוי. אבל אם זה נכון, אז לנו יש בעיה. כי מחוללים פה, נוגעים פה, בדבר הכי חשוב, אתם מבינים? שרב קוק אומר, זה הדבר שעשוי למשוך את האנשים, בדיוק בנקודה הזאת, הם אומרים, אתם לא כאלה. לכן, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אם זה נכון, זה חמור מאוד. אם זה לא נכון, אנחנו צריכים לנהל מלחמה מאוד גדולה על העניין המוסרי. עכשיו, כמובן שעצם העניין המוסרי של, אתה יכול להגיד בכלל, מה אתם משווים פה, אתם תפסתם את האדמה, וזה בסדר. יש ויכוח אידיאולוגי, צריך להתווכח עליו. אבל אני אומר, להפחית כמה שפחות מהעניין הזה. אם הרב קוק צודק, שבסופו של דבר, מה שינצח, מי שינצח, זה מי שיבוא עם הערכים. הוא זה שינצח. כן? זו אמירה מאוד משמעותית. לענייננו, הבאתי לכם דוגמה, כן? הבאתי דוגמה. בואו נראה את השעה. אוקיי? הבאתי לכם דוגמה איך הרב קוק מוכן, לאיזה רמת פתיחות הוא מוכן ללכת. אתה מביא לו את חוקי חמורה בכל מיני דברים? הוא אומר, לך תדע. לא יודע. זה דבר מאוד נועז. תדעו לכם, זה דבר מאוד נועז להגיד את זה. מאוד נועז. תבוא לבן אדם, תגיד לו שאנחנו לקחנו דברים מהסביבה, אלינו ניצוצות, בסדר, אבל לקחת דברים לתוך התורה? מי פה בישיבה מוכן להגיד דבר כזה? בישיבה פה. מי מוכן להגיד כזה משפט? זה מאוד נועס. מאוד. זה מראה שהרב קוק, הוא באמת לא פחד. זה דבר נורא מעניין. הוא באמת לא מפחד. הוא לא מפחד. לא, זה לא משפיע, זה לא... אין בזה שום דבר. יש דברים טובים בכל מקום, אנחנו אוספים אותם, אנחנו משפיעים, משפיעים. בסופו של דבר, כאילו הרב קוק אומר, תשמעו חבר'ה, את הדבר העיקרי, הרי אתם יודעים שקיבלתם מאיתנו. אז לקחתי פה, לקחתי שם, מה זה משנה? בסדר, גם אצלכם יש דברים טובים. תפדל. תביאו, מה שטוב אני לוקח. עכשיו, תשימו לב העומק של הרעיון הזה, ש... יש דברים טובים. מה שטוב אני לוקח. שמה האמת מי שאמרה זה? זה הרעיון מאוד מאוד פתוח ומאוד יפה ומאוד נועז. אני מלקט כל דבר. האמת נמצאת בכל מקום, אני לוקח אותה. אני לא מפחד. צריך להיות מאוד נועז בשביל הדברים האלה. ובכן, זה האמירה הראשונה של הרב קוק. ובכן, אנחנו חיים בעולם הרבה יותר פתוח. אנשים, רעיונות כאלה, לאנשים מאוד קשה לבלוע אותם. מאוד קשה. לא מדבר על התורה וזה, ודאי, אני מדבר איתכם על דברים הרבה יותר פשוטים. ואני אומר על, מעצמי, אני יכול להגיד על עצמי, שיש דברים שאני חושב שאולי באו מבחוץ, לי עצמי, אני אומר, כשאדם שאחרי שאני קורא את הדברים האלה אלף פעם, אני אומר לכם שזה גורם לי איזה נקיפת לב. כך אני אומר, נקיפת לב. כלומר, אני צריך להסביר לעצמי את זה. זה לא חלק. ניקח דוגמה ממש פשוטה מהשיעור שלמד. רעיון הנסירה, נכון? שדיברנו עליו? מבחינתי זה רעיון מאוד עמוק. הוא חשוב בצורה בלתי רגילה. אמרתי לכם שבקבלה הארי מתעסק איתו המון. זה מופיע במדרש. הקבלה, הארי מאוד מפתח את זה, כל מיני דברים, היחסים בין כנסת ישראל, קודש אמרים, אנחנו עוד נעסוק קצת בדברים האלה, בספירות, בעניינים וזה. בקיצור, זה נושא ממש מפותח וגדול. אני אומר לכם, זה כתוב בחז"ל, נכון? האיש ואישה, הם מחוברים לזה. והנה, יום אחד להפתעתי הרבה, אני מגלה שזה כתוב אצל אפלטון. יש דיאלוג מאוד יפה, שהוא מספר שם איזה מין סיפור כזה, איזה סיפור, משהו מאוד מוזר, שם זה מופיע בצורה נורא מוזרה, שהנשמות נולדו ביחד, ואז בא מישהו וניסר אותם וזה. לא משנה, הרעיון בצורה מאוד מאוד גולמית, אגדית כזאת, מסיפור אגדי, מביא את זה כמין אגדה כזאת, וכולי. עכשיו, כידוע לכם, אפלטון, הוא בחוצ'יק מאוד ותיק, כן? למה אני אומר את זה? כי הוא נמצא הרבה 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 לפני ראשוני 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 חזלינו, כן? הוא בסוף בית ראשון, אני יודע, לא יודע אם זה לא יכול להיות, לא יכול להיות משהו כזה, לא יודע, 450 לפני הספירה, תחשבו, לא יודע, כן, 400 לפני הספירה. הבן אדם הוא מתחיל הבית שיש, זאת אומרת, הוא... כן? עכשיו, איך רעיון כזה מסתובב אצלו בכלל? היה חוצפן כזה, מאיפה לקח כזה רעיון? מי יתיר לו בכלל? עכשיו, זה לא משנה שאצלו הרעיון הוא מאוד אגדי ובוסרי וראשוני. אני אומר, בצורה ראשונית, מרגיז, עכשיו, בכלל יכול להיות שאפלטון, כשהוא מספר את זה בתור איזה אגדה, אגב, הוא לא, זה נראה שם במפורש שהוא לא ממציא את זה, אלא הוא לא, מקבל את זה. כאילו, הוא מביא איזה אגדה, מביא איזה סיפור כזה. והוא גם לא, הוא לא משתמש בו במובנים שאנחנו משתמשים בו, כן? של איזה אחדות ראשונית שאחר כך נפרדת כדי שיפגשו פנים מפנים.